שלום חברים, AI וחברים, שמח במיוחד, פרק 97, עומר הררי בארצות הברית. מה המצב, עומר הררי?
שלום לך, רותם בר.
מלא בארצות הברית, אבל בצד הרחוק.
בצד הממש רחוק, אנחנו אפילו לא מקליטים באותו יום.
נכון, אתה, דיברנו על זה, אתה כאילו מקליט, כאילו מפעם. אתה חי בעבר.
אני חי בעבר, אתה מגיע מהעתיד.
כן, נכון.
שזה מטופש ומגניב בדיוק באותה רמה.
לגמרי. תקשיב, אני חייב להגיד משהו לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו, יצא לי שפרסמתי השבוע שאני פאונדר בסטארט-אפ.
מה אתה אומר?
כן, ממש כזה, ופרסמתי בלינקדאין וקיבלתי, או מיי גאד,
מה קיבלתי? קיבלת אהבה?
וואו, קודם כל קיבלתי המון אהבה. אני, אתה יודע, אנשים שלא דיברתי איתם המון המון זמן, פתאום שלחו לי הודעה, כאילו עשו כאילו לייק, עשו זה, שלחו לי הודעה בקטנה, וזה נותן, זה ממש מחמם, אני חייב להגיד, באמת, באמת מחמם הסיפור הזה. וגם קיבלתי עוד אנשים שהתחילו לשאול אותי על הפודקאסט, ואני חייב להגיד משהו נורא נורא חשוב.
כן.
סטארט-אפ זה נחמד, זה בשביל להכניס כסף הביתה, מה שנקרא לחם. פודקאסט זה לנשמה. זה משהו אחר לגמרי.
בשביל הבפנים.
לגמרי.
אז אף אחד לא צריך לחשוש, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
אז אני רוצה להגיד את זה בצורה בלתי מתפרשלת לשני פנים, מה שנקרא. אנחנו ממשיכים לעשות את הפודקאסט הזה, והוא המשיך להיות, וזה באמת משהו שאני מאוד מאוד נהנה לעשות אותו. לצערי, אני לא יכול לעשות שתי פודקאסטים במקביל, הייתי צריך לוותר על משהו, והפודקאסט השני, יש לו פאנליסטים, יש לו דברים, הוא יכול להמשיך לרוץ, ושאני חלק יותר קטן ממנו, אז הוא המשיך כשאני בחלק קטן, קצת יותר קטן ממנו, אבל פה אני נשאר.
אני מאוד מרגש שתדע לך שבחרת בי. אני מאוד מתרגש מזה.
היא אמרה לו כן.
הגעת לי בלב.
טוב.
כן, יאללה, אז
אני יודע שיש לך המון המון דברים לדבר עליהם. אבל אני רוצה רגע, תראה, לפני שאנחנו רוצים על מלא מלא נושאים, ובאמת יש לנו המון המון נושאים, אני רוצה רגע לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, שיש פה פיל בחדר מאוד מאוד קטן, והוא מלא חרסינה, הפיל הזה, ומישהו צריך לצעוק את הפיל הזה, אוקיי?
מישהו צריך להצביע ולהגיד, הנה פיל.
אני לא חושב שאפילו אפשר להצביע, כי אין מקום להצביע, ליטרלי להצביע, זה כאילו הידיים תקועות, ואתה יכול להגיד, יש פה פיל כזה, ואז אתה מתמלא בחרה, כי פיל זה חרה, בסופו של דבר זה מלא, זה אגמים של חרה, הדבר הזה. טוב, אז בוא נגיד כזה דבר. היום יש מערכות שיכולות לייצר תוכנה בלי בעיה. אתה רוצה מנדי? עומר, קיבלת. אתה רוצה CRM? קיבלת. גברת, את רוצה מערכת מיוחדת שמנהלת לך את הסושיאל?
מה לשים לך? איזה מערכת לשים לך?
חומוס צ'יפ סלט, כזה. תקשיב, הכל בייצור מיוחד לאותם דרישות בדיוק, אפילו פיצ'רים מיוחדים שלא תמצאו בשום מקום אחר, רק בשבילכם. אז למה לא כולם עושים את זה? שאלה
לא
טובה.
לא יודע, תשמע, המניה של מנדי לצורך הדוגמה, נוסקת כן. לרצפה.
נכון.
יחד עם כל נכון. שאר ה-CRMים והמערכות.
היא נוסקת באופן ספציפי לרצפה, בגלל שמנחה בארצות הברית, ב-CBC או CBN, אמרה, טוב, בא לי מנדי, בוא נראה אם אני יכולה לעשות מנדי, והראתה שהיא יכולה לעשות משהו שנראה דומה למנדי. לא, אני רק, זה לא 100% מנדי, אבל נראה דומה ל, אוקיי?
אוקיי.
אז למה לא כולם עושים את זה, אוקיי? וצריך לדבר פה על כמה דברים על AI, וזה מזכיר לי את הזמן של מדפסות התלת מימד. לכל מי שהייתה מדפסת בבית, ולי כולל, היו כמה, היינו בטוחים שעוד רגע, מעט שנייה, הנה זה מגיע, ותהיה מדפסת לכולם, וכולם יוכלו לייצר מה שהם רוצים בבית, והנה אנחנו, אני הראשון במהפכה הזאת, זה אצלי בבית, הראיתי לשכנים, לחברים, לדברים, כולם נגנבו ואמרו לי, וואו, בפועל, רק למעטה מעט יש את הדבר המושלם הזה והמדהים הזה, שאני מתגעגע עליו בכל ליבי, ואני בכלל, אני בכלל מכרתי את המדפסות שלי, אוקיי? כי הפסקתי להשתמש בהם, כאילו ביום-יום, פתאום היה תקופה, אתה יודע, כמה חודשים, לא התפסתי. אמרתי, מה? בוא נמכור, לא צריך את זה, זה סתם תופס אבק. מי באמת רוצה את היכולת להדפיס דברים? אני בטוח שמלא מלא אנשים באים ואומרים, אני רוצה, ועכשיו?
כן, כאילו אם תשאל אותי אם אני רוצה להדפיס משהו בתלת מימד, קודם כל אני אומר כן. אחרי זה אני אחשוב
קודם כל
מה.
כן. קודם כל מגניב.
כן, כן, מגניב. מגניב. אני יכול לחשוב על מיליון דברים, כאילו שהם בלתי שימושיים בעליל. אתה יודע, זה מעמד, מעמד לסיר כזה וכף.
היו גם דברים מאוד שימושיים, אגב. מאוד מאוד שימושיים.
מה שימושי? מה עשית שימושי?
וואו, קודם כל עשיתי, ישבתי עם הבת שלי, ותכננו לה שעון, אוקיי? שעון ינשוף, שהיא תכננה אותו בתוכנת קאד.
לא,
אז ואז רגע, הדפסנו את זה ביחד, מגניב. היה לה שעון בחדר, זה מדהים.
אבל זה לא שימושי יותר מדי, כאילו, בוא.
שנייה רגע, היה לי מחזיק מיוחד ששמת שהתפסתי לרכב, שיחזיק לי את המדפסות, את המפתחות, כי הצרור המפתחות היה גדול, והנוגע לי ברגל. התחלתי לשים, לתלות את זה שם.
אתה מבין?
משפר לי את החיים בחייך. אתה מכיר את המדפסות, את ה... יש את ה... מה עוד היה לי שם? תקשיב, תקשיב. יש את ה...
אתה יודע?
מטריות ההפוכות. אתה מכיר את המטריות ההפוכות?
כן.
הן מושלמות, יש להן בעיה אחת, שלמעלה, אם אתה שם אותם על הרצפה כמה פעמים, הן מתקמות למעלה, וזהו, כל המטריה נשברת, כאילו, מישהו תכנן את זה לא נכון. אז בניתי, בעצם, פקק כזה שאתה שם למעלה, שהוא מחזיק את המטריה, ויכולה לעמוד ככה. מדהים, איזה כיף.
אתה יודע, מה שאני שומע לך, רותם, רותם. ממש לבן
שלי לראות את הסרטון שהוא מצחצח שיניים. יש לו סרטון מיוחד לצחוק שיניים.
זה נשמע באמת אנלוגיה מושלמת. למה זה וייב קודינג? כלומר, מה באמת אנשים הולכים לייצר מתוכנה? כלומר, תשאל אנשים מה הם בנו בתכלס, בבייס או בכל דבר אחר שהם משתמשים בו, שהם אשכרה משתמשים בו, זה כנראה יהיה איפשהו באנלוגיה הזאת.
אז בוא תקשיב לסיפור הזה. אני בטוח שיש מלא אנשים כמוך שאומרים, בוא, אני רוצה מדפסת תלת-ממד. תביא לי מדפסת תלת-ממד. עכשיו, תקשיב, אני, היה לי יוזר, יש אתר, וואי, ברח לי השם שלו, של אנשים שמוציאים כאילו כל מיני דברים, היו לי שם עשרות דגמים שאני פיתחתי ושמתי, ואנשים כאילו לקחו, הורידו, זה כאילו, זה מגניב, איזה כיף. אבל בסופו של דבר, אני כאילו הבנתי שהחיים רצים נורא נורא מהר, מדפסת תלת-ממד זה משהו איטי, הפיצ'רים הקטנים האלה זה מגניב, אבל יש לזה גם מחיר שאני כנראה לא מוכן לשלם אותו עדיין. מצד שני, אנשים שלא מכירים את המחיר הזה, באים ואומרים, כן, אני רוצה. אז בואו נדבר דווקא על המקום האחר, אוקיי? בואו נוציא לשאול את השאלה, דווקא אליכם מאזינים יקרים, ויש לנו אגב אלפי מאזינים לפודקאסט שלנו, האם אתם רוצים לייצר תוכנה? האם בא לכם לייצר תוכנה? חשבתם על זה? אתם שומעים אנשים שעושים מנדי דברים וזה, ואתם רוצים את זה?
אני חושב שהמאזינים שלנו ספציפית כבר התנסו בדברים האלה, אם אתה רוצה להיות כאילו מאוד מאוד ספציפי.
אז בואי, הנה, אם פעם אנחנו דיברנו על לבאבול ועל בייס 44 ועוד כל מיני חברים כאלה, היום אנחנו כבר מדברים על מערכות אוטונומיות שעושות הכל. אבל אני אומר, הכל זה הכל, בקטע כזה.
נכון.
אז בוא נשאל את השאלה, למה לא להשקיע כמה גרושים ברישיון חודשי ולנסות? ואגב, אם יש פה מאזינים שלנו ש... לא רוצים להשקיע, או אני לא אשלם על תוכנה, אתה מכיר את אלה, אני לא אשלם על תוכנה, כזה, סבבה, יש גם אופציות חינמיות, פשוט זה חומרה, זה הכל. אז פה אני רוצה להגיד שאני פה שם את קו חלוקת המים. אנשים שאשכרה מנסים, לומדים, וכן, גם טועים בדרך, אבל הם תמיד באג', הם תמיד מחפשים, תמיד לומדים, תמיד רואים, לעומת האנשים שלא יודעים, שומעים דברים, אבל, או שומעים אחרים, אבל לא עושים כלום. ואם יש איזה מנחה בפודקאסט, ששואל אותם אם הם רוצים להדפיס דברים בבית, והם חושבים שכן, אבל הם לא באמת עושים משהו אחרי זה, כמו עומר, הוא לא רוצה להדפיס, אבל הוא לא באמת יעשה משהו, זה.
לא,
אז לא חברים, אם לא הבנתם, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, בעברית, זכה, אוקיי? קחו יום חופש, תקומו בבוקר, תמציאו משהו מהדמיון שלכם, לקוד שעובד, וזה אפשרי, זה קיים, וזה משקר. אוקיי?
רגע, אז אתה בעצם שכל... עכשיו תקן דוחף את כולם להמציא תוכנה, זה היה
כן,
הפואנטה
כזה,
שלך
לגמרי.
במונולוג.
תקשיב, ואני רוצה שכל מי שעשה את הפעולה הזאת של הזוז מהמקום שלו, אוקיי, עזבו אותי בייס 44 ולאבאבול, זה, לא את הפלטפורמות האלה, אלא משהו שיושב אצלכם במחשב ויוצר אצלכם קוד, אוקיי?
קלוד קוד.
שילחו לי הודעה שעשיתם את זה, אוקיי? אני מבטיח לקרוא את כולם, אגב, אני יותר אתלהב אם ההודעה שלי תשלח על ידי הבוט האוטומטי שכתבתם עם המערכת הזאת, אוקיי? וזה מה שאמרתם לו שאתם רוצים שיעשה, זה יותר מגניב אותי. עכשיו לסיפור השני, בוא נדבר על טיפים של גיבורים.
אני רגע, שנייה, רותם, שנייה, הלכת לי רחוק. כן. אני לא הצלחתי להבין את הפואנטה של הסיפור הראשון. אז אנחנו יכולים לייצר תוכנה, זה אנחנו יודעים, דיברנו על זה, אתה רוצה שישלחו לך תוכנה, זה מגניב, אני בעד, אוקיי? גם ככה יש לך יותר מדי זמן חופשי משום מה.
מלא זמן חופשי.
כן, ממש הרבה יותר מדי. אבל אני מנסה לרדת לעומק העניין, כלומר,
כן.
לאן אתה חותר פה? מה אתה רוצה שיגלו מתוך הניסוי הקטן?
Power to the people.
כולם לנסות?
אני חייב להגיד לך שהיכולת לפתור בעיות על ידי תוכנה, זה משהו שאני עושה כבר 30 שנה, אוקיי? והדבר הזה, והכוח הזה שיש לי עכשיו עם קלוד קוד, אוקיי? זה משהו שמעולם לא היה לי ב-30 שנה האחרונות, היכולת לעשות, תקשיב, אני כתבתי כמויות היסטריות של קודים כל החיים שלי. כמויות, קודים על די קודים על די קודים, כמויות, אוקיי? ופתאום היכולת של כלי שאני אומר לו, תקשיב, זאת הבעיה שלי, זה נראה לי פתרון, בוא נדבר רגע, רוץ, זה לא הגיוני.
כן, אבל רותם, אתה שוכח פה משהו.
כן.
הוא משהו חשוב מאוד. כי...
יאללה.
בתור זה שיושב בצד השני, בסדר? כן. במקרה גם הוא עושה איתך את הסטארט-אפ הזה, שאלת הקודם, ממש בטעות. ואני נגיד, מהצד שלי אני עושה וייב קודינג. אוקיי, עכשיו מה זה אומר וייב קודינג? הלקוח מבקש, אני מדבר עם הלקוח על משהו, ואז אני עושה וייב קודינג, אני באמת מעביר את זה לרותם. זה הווייב קודינג שאני עושה. אוקיי. אני מדבר, אנחנו כזה מבינים מה צריך לעשות, מה צריך לסגור, מה צריך להכין, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט הלאה. ואז רותם מסתכל ואומר, טוב, אז ייקח לי רגע, ואז אני קם בבוקר למייל שכתוב, הפתעה, והנה רותם סיים לבנות את זה. אוקיי? וזה קרה מאוד מאוד מהר. אממה, ומפה אתה נמצא רגע, זאת הנקודה שאתה יושב בה כרגע, אני לא יכול לעשות את זה. אני יכול לחשוב על זה.
למה
אני
לא?
אני יכול לדמיין את זה. אני יכול
לא?
להבין את זה. למה?
למה לא?
כי אני אסביר, אני אסביר
לא
למה.
יכול.
לא, אני אסביר כן. לך למה מכיוון אחר כן. לגמרי. בסדר?
אוקיי.
אני כן. רוצה לתת לך דוגמה, ואנחנו נגיע ל-USTC וכל הבלגנים. זה גם נכון. אבל אני אגיע לכל ה-use cases וכל הבלה בלה בלה של דיר, ואמרנו, היום אנחנו נדבר קצת על חברות גדולות ו-enterprise ו-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, ואני אלך לשם, בסדר? כי...
אוקיי.
כי אנחנו לא מדברים על המדפסת הקטנה בבית שמייצרת עכשיו איזושהי משהו שיחזיק לי את המפתחות ברכב שלא ייגע לי בברך. אנחנו מדברים על משהו שהוא אשכרה, אני אמור לעשות איתו משהו. כי אם אנחנו רוצים לדבר על מוצרים מתקלים, בסדר? זה ניסים בקטגוריה של מוצר מתקלה. אז גוגל הולכים לפתור לנו את הבעיה, ומי שלא יודע על מה אני מדבר, יכול ללכת לרשום דיסקו בגוגל, ולראות מה זה ג'נטאב, ולראות איך בשנייה אחת, גוגל די בבונים על העובדה הזאת שבכפתור אחד, כולם יצרו לעצמם אפליקציות חד פעמיות, ואחר כך יזרקו אותם לפח. אז כל הקטגוריות האלה של בוא נדפיס לנו משטח בשביל להניח עליו את הכוס, זה מבחינתי חונה שם. אני okay. מדבר על use cases מהעולם האמיתי, דברים שצריכים אשכרה לתת איך לטווח ארוך, וזה okay. בעצם דברים שאני מעביר אליך. למה? כי היום התעסקתי ב-use cases, זה היה קרה ממש ממש היום, ואנחנו אולי נדבר עליו קצת יותר להמשיך, אני רוצה בכוונה להכת דוח לעניין. השאלה האמיתית שנשאלה שם זה, איך נאסוף, נאסוף חומר ונחנך שוק? ובעצם הגענו למסקנה שזה לא יקרה. אז אנחנו צריכים בעצם לאסוף המון המון חומר מאנשים שיש להם מידע בראש, בסדר? והמידע כרגע קורה בתקשורת שהיא בין אישית, ואתה רוצה עכשיו איכשהו לגרום להם לכתוב ספר, כדי להוציא את המידע מהראש ולהוציא אותו החוצה. ואז זה לא יקרה גם. הם לא, גם אם נתת את הטמפלטים, וגם אם הסברת איך, וגם אם הכנת להם ממש agent whatever, James GPTs, תן לו איזה שם שאתה רוצה, שיכין לו את הטמפלטים, הוא רק יתא, זה פשוט לא קורה. זה לא קורה בסקייל, זה לא קורה כשאנחנו מדברים על enterprise. זה לא קורה על מישהו שכשמגיע השעה 5, מפיל טייט והולך הביתה. בסדר? יש לו דברים אחרים לעשות, יש KPI אחרים שהוא צריך לעמוד בהם. והתחלנו לחשוב על איזה, איך אפשר להגיע לפתרונות, והאמת שפיצחנו רעיון מעניין. אז היום הדרך שבה התקלות נפטרות, נקרא לזה ככה, אמרנו בשיחה בין אישית. אז בוא נקליט את השיחה. בוא נייצר איזשהו סוכן, שמאחורה יש לו instructions. הוא מבין בעצם מה האוטפוט שהוא צריך לייצר, שבאוטפוט הזה הוא בעצם מין סוג של להבין את התקשורת הבין אישית, להבין את ה-use case, להבין את הדרך לפתרון ולמשוך את זה החוצה. ואמרנו, אם נאזין למספיק שיחות, נוכל לייצר מספיק שכבות, שאחת על השנייה תייצר מין סוג של עץ החלטות. כי תמיד זה אותה שאלה בהתחלה, אבל זה תשובה אחרת לגמרי בקצה, למול שאלות של פינג פונג שהלוך וחזור. משהו שהוא די הגיוני בכל סקטור, בכל מקום, מסביב לכל העולם. לא סיפרתי פה משהו מיוחד. ואז העלינו שאלות אחרות. איך אני מתמודד עם הבטחות, עם סייבר, כי עושה סייבר סקיוריטי על הדבר הזה לצורך הדוגמה? איך אני עכשיו מיוודא שבתוך האירוע הזה שאני בניתי, כי לקחתי את קלוד קודם, כמו שאתה אמרת בפרק לפני שני פרקים, נכון?
נכון.
של אני לא יודע מה הוא הוריד, אני לא באמת יודע מה הוא עשה, אני לא באמת יודע איזה נכון. חורים הוא השאיר בדרך. איך אני עכשיו יכול לבוא ולהגיד, רגע, מה זאת אומרת? אני יודע, יש מודל של text to speech, נכון? speech to text. אז אני אקח נכון. מודל של speech to text, אני אניח אותו שם, אני אחבר את ה-API, נחבר איזשהו twail או whatever אחר, כדי שגם יהיה אפשר להתחבר לטלפונים, הוא ייקח את זה משם, הוא יעשה לי speech to text, אני אקח את הטקסט, הטקסט אני אעביר לסוכן, את הסוכן יתמלל, את התמלול נזרוק ל-SharePoint, OneDrive, Drive, whatever, והנה, יאללה, בוא נאסוף עכשיו את כל המידע שאף אחד לא רוצה לרשום.
יאללה.
אבל מה יקרה אם המתחרה שלי, בסדר, ואני מה שנקרא אגיד המתחרה שלי, או לצורך העניין מישהו שבהכרח רוצה לפגוע בי, אפילו לא לרגל אחריי, בסדר, בהכרח רוצה לפגוע בי, יעשה איזה prompt injection, יבוא ויגיד, יודע מה, אתה עכשיו עושה פה תיקון תקלות, אני הולך לתת לך במקום 4, נקפיץ את זה ל-5. אתה לא תדע את זה, זה הכל עובר בתוך האג'נט החכם שלך, שמזין, מקשיב, תתתתתתתת, זרק את זה שמה, ואתה לא המומחה, המומחה יודע, המומחה עושה את זה לבד, אבל מומחה יש אחד, המטרה בלעשות את כל הדבר הזה, שאנשים פשוטים יותר יוכלו לתת את המענה, הוא לא ידע שהתשובה היא, יש בעיה שזה 5, זה אמור להיות 4, נכון? ואני אתייעלה את הדברים רק במעלה אחת, אני אזיז את המחוג רק פיפס אחד שמאלה, אוקיי? אני אתן עוד ליטר אחד של שמן למדורה הזאת שאתה מייצר פה, ופשוט יום אחד הכל יישרף. יום אחד פשוט יהיה בום אחד גדול.
אז בואו נוכל לענות לך בצורה אמיתית וטובה.
מה אני יכול לעשות עם זה?
נכנסת ללב הבעיה הכי גדולה של הרבה מאוד אנשים. קודם כל יש פחד, והוא פחד הגיוני, והוא טוב, והוא חשוב. פחד זה חשוב. אנשים צריכים לפחד. תפחדו. לפחד זה חשוב. AI לא מפחד. תצטרכים לפחד. אז בוא נדבר רגע על מה שאמרת עכשיו, כי אני חושב שאם אני רוצה לסכם את כל הדבר הזה, אני, למזלך, אוקיי? אני מרצה לסייבר כבר הרבה מאוד שנים, אז אני רוצה לקחת את כל מה שאמרת, ולחבר אותו למקום מאוד מאוד סכמטי ופשוט. למה שאתה, הדבר הזה שאתה מנסה להימנע ממנו, קוראים ניהול סיכונים. ניהול סיכונים, בעצם סיכון זה חישוב נורא פשוט, שלוקחים את ה probability, את האפשרות שהדבר הזה יקרה, אוקיי? את האימפקט, את כמה אימפקט הדבר הזה יכול לקרות, מחברים ביניהם ומקבלים ריסק, אוקיי? וזה משהו שאני יודע להתמודד איתו. זאת אומרת שאם אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, טיל יכול להיכנס לי עכשיו לחדר מלון שאתה נמצא בו עכשיו, לדרוך לי על המחשב, וזהו, אין לי יותר, לא מחשב, לא עבודה, ואולי אפילו גם לא כלום. זהו, נגמר. אוקיי, האימפקט הוא מאוד 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 גדול, אבל האפשרות שהדבר הזה יקרה היא אפילו לא קלושה, אוקיי? אז יש פה סיכון או אין פה סיכון? יש פה סיכון, אין פה סיכון בכלל,
לא,
אוקיי?
אין פה סיכון בכלל,
יופי,
נכון.
מצד שני, בוא נלך לצד השני. יכול להיות שעכשיו, אוקיי, יהיה יתוש, אוקיי, שיעבור, ובדיוק בזמן שאתה רוצה להכניס את הפקודה לעשות איזה משהו חשוב, הוא יעקוץ אותך ביד, וזה לא יצליח, אוקיי? עכשיו, אתה אומר, probability, אוקיי, יותר גבוה, כי יש יתושים, אני חי במקום של יתושים, אבל האימפקט הוא לא באמת יזיז לי, אוקיי?
אוקיי.
זה לא באמת יזיז לי הסיפור הזה. יש פה ריסק? אין פה ריסק. אז אתה נמצא בשתי קצוות. העולם שלנו לא נמצא בקצוות האלה, נמצא במקום מאוד מאוד הגיוני, וגם בדרך כלל גם בלי חיות, אוקיי? אז כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו רוצים לבוא באמת ולהסתכל מה הפרובביליטי ומה האימפקט של כל דבר, ובעצם לחשב את הריסק האמיתי. כי מה שאתה אומר בעצם, אתה גם בא ואומר לי, תקשיב, אני רוצה להקים עסק שירוויח כסף, אבל כמות הסיכונים שיש שם היא כל כך גדולה, אני לא אפתח עסק בכלל. אוקיי? בוא נזורק את זה מקום של עסק, אוקיי? אני רוצה לנסוע לעבודה, אבל להיכנס לאוטו ולנסוע לעבודה, זה כל כך מסוכן שאני לא אסע. אז זה לא, העולם לא עובד בצורה כזאת, ואנחנו לא חיים במקום כזה, ואנחנו צריכים לנהל את הסיכונים שלנו. עכשיו, זה טבעי שתבוא, תגיד לי, תקשיב, רותם, סבבה, אבל אני לא מכיר את הסיכונים, אני לא יודע לנהל סיכונים. סיכונים זה לא האלף בית שלי, וניחה, סבבה, אין בעיה. אז בוא תדבר עם הבוט. עזוב, לא להתקשר לחבר, לעשות דברים. בוא תשאל אותו, איזה סיכונים יש לנו בפרויקט הזה? איפה אנחנו יכולים ליפול? עצם העובדה שאתה שואל את השאלה הזאת, ובוא תעשה לצלך אפילו גם טקטיקה אחרת. אחרי כל שתיים או שלוש אינטראציות עם הסוכן שלך, תשאל אותו את השאלה הזאת. האם יש פה סיכונים שאנחנו צריכים לדעת עליהם ולנהל אותם? האם יש פה משהו שאנחנו צריכים לבדוק? תקשיב, הוא יעזור לך יותר מכל אחד אחר. אבל אתה רק צריך להעלות לו את השאלה הזאת. עכשיו, תסתכל עליי, אני בן אדם שמתכנת המון, יש לי המון סקילים, המון דברים, בכל הסקילים שלי ובכל השכבות שלי, יש כבר הבטחת מידע וניהול סיכונים by design. אז כשאני עובד איתו, הוא כבר יבוא אליי ויגיד לי, אוקיי, מצאתי את זה, זה קרה ככה, זה דברים ככה, ואני עדיין אשאל אותו, כי הוא עדיין נפספס, אוקיי? ועוד פעם, הוא כותב את הקוד, והוא מתקן. אני לא מתקן את הקוד, אני לא כותב. כאילו, אני תכנת שלא כותב קוד, אוקיי? ברמה הזאת, זה פשוט להזוי לי הסיפור, להגיד את המילים האלה בכלל. אוקיי? אז אתה מסתכל על זה ככה, אתה אומר, אוקיי, תראה, אתה, כשאתה הורדת את הדבר הזה בשביל הניהול פגישות שלך, לא חשבת על סיכונים, לא חשבת על סייבר, לא חשבת על כלום, חשבת על רק דבר אחד, אני רוצה לפתור את הבעיה שיש לי. אוקיי? אני רוצה שתשמר את הראש הזה. זה הדבר הכי חשוב מכל מה שאנחנו אומרים עכשיו. לשמר את העניין. יש לי בעיה, אם הפתרון הוא תוכנתי, אוקיי? בוא נעשה את התוכנה הזאת. בוא נרים את הדבר הזה. אבל עכשיו שאני מדבר איתך, והמאזינים שלי, שלנו, שומעים אותנו עכשיו, הם מבינים שצריך גם לשאול את השאלות של בטיחות, שאלות של הבטחה, שאלות של ניהול סיכונים. יש פה משהו שצריך לעלות, להציף אותו. הבוט לאו דווקא תמיד יציף את הדבר הזה. תקשיב, אני לפעמים בשעמומותי, אני אוהב לקרוא את מה שהוא כותב, אוקיי? כזה אני. אז אני רואה הרבה פעמים, הוא עושה עבודה מאוד מאוד טובה, ואז אני אגיד לו, אוקיי, עשית אחלה עבודה, סבבה, אני רואה בעיניים שהוא לא נגע בכמה דברים, אוקיי, בוא נעשה דאבל צ'ק לכל הקוד הזה, תעשה ריוויו מלא על כל הסיקיוריטי, אופטימיזיישן, פיצ'ר, כל הדרישות מול מה שעשינו בהתחלה. עכשיו, הוא סיים את העבודה, ופתאום הוא בא ואומר לי, הנה, תקשיב, מצאתי עשרות vulnerabilities. אוקיי? רגישויות, חולשות של הבטחת מידע. מצאתי מלא בגים. כי הוא לא יודע לעבוד one, כאילו זה שיש לו את הריזונינג וזה שהוא רץ, זה לא אומר שהוא פתר את כל הדברים, כי לפעמים ההסתכלות רגע מלמעלה, זה משהו שהוא לא עושה. ואנחנו צריכים להגיד לו, רגע, בוא נסתכל רגע מלמעלה. יש פה vulnerabilities, יש פה משהו שצריך לגעת בו.
אוקיי, אז בוא ניקח את מה שאתה אומר ונפרק את זה ל-action items בחוץ. כי רובנו לא אנשי סייבר ולא נוגענו בקוד 30 שנה. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות ומה התובנה שאנחנו ניקח מתוך השיחה הזאת, והאמת שזו תובנה נכונה דרך אגב גם לכל שאר הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום, גם לכל שאר הדברים, זה לפני שאני בכלל מתחיל לפתור את הבעיה שלי, אני צריך לשאול את עצמי, האם יש לי את התשתית הנכונה לעשות את זה, ומהי התשתית הנכונה לעשות את זה. כמעט כמו לבוא ולהגיד, אני רוצה להדפיס במטלסת תלת מימד, האם יש לי את הפלסטיק הנכון בשביל לייצר את המוצר, כדי שהוא לא יישרף. את התוכנה, בסדר. את התוכנה, אבל גם את החומר הנכון לייצר את אותו משטח של חם, כדי שהוא לא יימס.
אני אתן לך את האלטרנטיבה. בשביל לייצר בתלת מימד, אתה צריך קצת הבנה בהנדסת חומרים ומורכבויות של תלת מימד.
יפה, אז בעצם אנחנו, אבל בענייננו פה אני לא צריך יותר מדי את ההבנה, זאת אומרת, את שאל את הבוט, נכון? מה כן. אני צריך שיהיה לי אם זה הבעיה כן. שאני הולך לעשות, אבל גם לשאול את הבוט זה בעצם להכין את התשתית. אני צריך נכון. לבוא ולהכין, לפני שאני ניגש בכלל לפתרון, לפני שאני פתחתי את, עוד פעם, בייס, לבל, whatever, כל אחד אחר, לבוא ורגע להגיד, זה הרעיון שלי, בוא תגיד לי למה הוא לא טוב, בוא תגיד לי איך לעשות אותו יותר טוב, בוא תגיד לי מה אני עוד צריך לדעת, איזה דברים אני צריך לחשוב עליהם, תשאל אותי את כל מה שאתה צריך לדעת כדי לעזור לי, היוזר הולך להיות ככה, הבעיות, הדברים שאני יודע לספר לך הם כאלה, איזה עוד דברים אתה צריך, ובמילים אחרות והרבה יותר פשוט, לא להיות prompt engineer, אלא להיות context engineer. אני צריך לבוא ולחשוב כן. איך אני, בתור מישהו שרוצה לפתור בעיה, איזה קונטקסט אני צריך לספק, מה אני יודע, ויותר מזה, מה אני לא יודע שאני לא יודע. ולבוא כן. ולשאול את הסוכן הזה, וזה אולי אחד הקסמים הכי יפים שקיבלנו מבינה מלאכותית. יש מישהו לשאול אותו, מה אני לא יודע שאני לא יודע. זו שאלה שלעולם לא היה ניתן לשאול בשום מקום בעולם. ועכשיו, כן. פעם ראשונה, יש משהו שיענה לך. מה אני לא יודע שאני לא יודע אם אני רוצה לעשות X כדי לפתור את Y. או כל קומבינציה אחרת שלה.
Great question. Thank you for asking.
ממש. ממש.
Wonderful.
רותם, אני רוצה שתיקח אותנו דוח לסיפור השני שלך, כי אחרת תיגמר לנו זמן.
אני רוצה לעשות סיכום קטן, סיכום קטן, כי אני חייב לסכם, כי התחלנו פה כמה דברים, ואני רוצה גם לתת
סיכום לסיכום. תן לי סיכום על הסיכום.
אז טיפים של מייקרס, אוקיי? אל, ואני אומר עוד פעם, אל תחברו את וואטסאפ, אוקיי? לא לחבר את וואטסאפ. מלא אנשים עושים את זה, זה מתנתק, החשבון שנחסם למלא אנשים. במקום זה, תשתמשו בטלגרם. הרבה יותר קל, פשוט, נעים, ואף אחד לא יחסום אתכם שם. עכשיו, איפה שאתם מריצים את הפרויקט שלכם, זה הדבר הכי חשוב בעולם. לצורך הדוגמה, לי באופן אישי יש מנוי ל4 חברות שונות, חברה אחת של אחסון שרתי PHP, חברה ששם אני מקבל את שרת שעליו אני מריץ מערכות ניהול של דוקר בכלל בצורה אוטומטית, ועוד שני שרתי לינוקס, כזה אני אוהב קוד פתוח, אבל בוא נעשה דיל. אם אתם רוצים שאני אפרסם מדריך, המדריך של רותם, אוקיי? על איך לפתוח שרת ולעבוד איתו בקלוד קוד, שלחו לי הודעות. תנו לי את זה. Give me love, I will give much more, אוקיי? עדיף אגב בספוטיפיי, תרשמו שם, הכי קל בעולם, אוקיי? ספוטיפיי, יוטיוב, כאלה, הכי קל בעולם. אז,
אוקיי,
בוא נעשה עוד משהו. לגמרי, מדריך, המדריך של רותם. אז שלחו הודעות ואני איתכם. יאללה, אפשר להתחיל את התוכנית? עוד התחלנו את התוכנית.
ככה אתה מרגיש? כבר באמצע. כבר הגענו לאמצע של התוכנית. מה אתה, כן, אז בוא נעשה ככה, אתה, בוא תראה עלינו, כי אני רואה שאתה חם, אני רואה שזה עדיין בוער בך, יש פה משהו שעוד לא הוצאת, ואז אנחנו נעבור לדבר קצת על חברות גדולות, ואנטרפרייז, ומה אפשר לעשות שם, ואיך לגשת, ויודע מה רותם, אני הולך להפתיע אותך, אז כדאי שתישאר פה עד הסוף, כי זה הולך להגיע לקראת הסוף, אני הולך לספר לך איפה קו-פיילוט כן מצליח לתת ערך.
וופה, עכשיו סקרנת אותי בקטע מיוחד.
אופה.
טוב, עכשיו תקשיב. OpenAI היא אהובת הפודקאסט שלנו כמו אילון מאסק. אנחנו נשים את שניהם באותו זה. בעצם אחד יצר את השני, אז כאילו, עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין.
טוב, אז הכל מתחבר.
כן, כן, הכל פתאום מתחבר לי. עכשיו, בוא נדבר על זה ככה. כשמישהו נותן לך את הכוח לדעת עליו, את הפחדים הרפואיים שלו, את הבעיות במערכת יחסים, את האמונות הדתיות שלך, הוא עושה את זה כי הוא חושב שאתה לא באמת קיים, שאתה רק כלי ניטרלי, בלי אג'נדה, כזה, כזה.
כזה.
זה יוצר משהו שזוי היטזיג מכנה, תקשיב טוב, Archive of Human Candor that has no precedent, או במילים, ארכיון של כנות אנושית שאין לו תקדים. וכשהארכיון הזה הופך למנוע...
רגע, רותם, זוי היטזיג, איך אמרת את זה?
היטזיג, היטזיג.
היטזיג?
זוי היטזיג.
שהיא במקרה גם מהנדסת מ-OpenAI?
אני עכשיו מגיע לזה, תקשיב, תקשיב רגע.
אני מקשיב, אני מקשיב.
אז כשהארכיון הזה הופך למנוע מחירות פרסומי, אתה לא רק חוזר על טעויות של פייסבוק, אתה מגדיל אותה למקום אחר לגמרי. אז היטזיק, מי יודענו, היא כלכלית משוררת שעבדה שנתיים ב-OpenAI על עיצוב מדיניות בטיחות ותמחור מודלים. היא התפטרה אתמול. אוקיי? בדיוק ביום ש-OpenAI התחילה לבדוק פרסומות בתוך JetGPT. ובמאמר דעה חריף במיוחד, עוקצני במיוחד, בניו יורק טיימס, היא לא טענה שפרסומות זה רע מטבען, אבל היא אמרה משהו יותר מדהיג. היא לא סומכת על OpenAI שתעמוד בהבטחות שלה עצמה. אוקיי?
מה אתה אומר?
בוא ניתן לך
את
הציטוט.
ציטוט
ואחר כך תגיד.
טוב, בסדר, ציטוט, ואז אני אגיב.
I believe that first iteration of ads will probably follow those principles, but I'm worried that subsequent iteration won't, because the company is building an economic agent that creates strong inclusive, incentives to override its own rules, okay? עכשיו תגיב, ואנחנו נדבר על איך זה עובד.
אני אתרגם את מה שאמרת קודם.
כן.
אני מחושבת שאופן-AI עושה ניסויים בפני אדם, ואני לא סומכת עליהם. זה היה עברית למה שאמרת עכשיו.
כזה. כזה. עכשיו, אופן-AI מבטיחה שפרסומות יופיעו בתחתית התשובות שיסומנו בבירור, ושהשיחות שלך לא ישתפו עם מפרסמים, אבל המערכת כן תחליט איזה פרסומות להציג לך על סמך, על מה דיברת איתם כרגע, מה שנתון בשיחה הספציפית שלך כרגע, ואם תחפש מתכונים, אתה תראה פרסומות למנות מוכנות, ואם תדבר על דיכאון, ובכן, OpenAI אומרת שהיא לא תציג פרסומות ליד נושאים רגישים כמו בריאות נפשית, אבל היציג שעבדה שם שנתיים ומכירה את כולם, אכלה צהריים עם סם אלטמן, כאלה, היא לא קונה את זה. עכשיו, בוא, אני חייב להגיד, העניין הוא שראינו כבר את הסרט הזה בעבר, ממש ממש לא רחוק. פייסבוק התחילה עם ההבטחות הכי גדולות בעולם לשליטת משתמשים בנתונים, לאפשרות להצביע על שינוי מדיניות. ההבטחות אגב התפוגגו כולם, ה-FTC גילה ששינויי פרטיות שיוצגו כתמיכה במשתמש, למעשה חשפו מידע פרטי לציבור. אוקיי, גוגל סרצ' עם השנים הפכה ליותר ויותר פולשנית, וכל זה קרה במקומות שבהם אנשים חיפשו מידע, לא שיתפו את הפחדים הכי עמוקים שלהם. אז מה שקרה השבוע ב-OpenAI גם פירקה את צוות ה-Mission Alignment שלה, הקבוצה שנועדה לוודא שבינה מלאכותית כללית תועיל בכלל האנושות. שבעה אנשים שעוברו לתפקידים אחרים, והמנהיג שלהם, ג'וש ארכים, קיבל תואר חדש בכלל, Chief Futurism. whatever.
מה?
זה כבר קרה פעם שנייה תוך שנתיים, שבו AI מפרק את צוות הבטיחות המרכזי. הצוות הקודם, Super Alignment, אתה זוכר אותו? עם,
נכון.
עם יצוץ קומר? הוא התפרק נכון. ב-2024. אז אני חייב להגיד, תקשיב, אני רוצה להגיד רק משהו נורא נורא פשוט, כי סם אלטמן אמר ממש לפני 8 חודשים, אוקיי? תקשיב, talking to an AI should be like talking to a lawyer or a doctor. I hope society will figure this out soon, אוקיי? תבין, הוא בא ואמר, אם אתה מדבר עם AI, זה כמו לדבר עם עורך דין שלי, אני חושב על עורך דין שלי, שבאמצע השיחה אומר לי, תקשיב, אתה חייב להשתמש בקופון הזה, של הרפרנס, כי אתה הולך לפתוח חברה פה, ותקשיב, אם אתה הולך להשתמש בטריק הזה, יש לי חברה אחרת, שאני חייב לדבר איתה על זה וספר לה, כי יש לה פרסומת ממש ממש מתאימה לבעיה הנפשית הזאת שלך, שאתה סובל ממנה.
זה כמו רופא אמריקאי שמנסה למקסם מקסי, כאילו, את העובדה כן. שנכנסת אליו למשרד. כזה רופא.
גיליתי לך גם סרטן, גיליתי לך סרטן בשן השלישית, אתה חייב להחליף את כל השן.
יש, נראה שהברך שלך כבר טיפה כואבת, בוא נחליף לך אותה כבר מקצה לקצה, כן. נשים לך שם...
יש לנו את הדגם החדש של אילון מאסק.
תשמע, אני חייב להגיד
שעכשיו... אתה רק צריך לישון במיטה
שהיא מתען,
וזהו.
בוא, אבל רגע, צחוק בצד, זה פחד אלוהים. פחד אלוהים לראות הדבר הזה, פחד אלוהים לשמוע את הדבר הזה, ואני חייב להגיד שכאילו, מה שקורה ב-OpenAI, זה הזיה מוחלטת, בהתאם גם למה שקורה בחברות המקבילות, כלומר, מי המקבילה? אנתרופיק. אנתרופיק פורחת. סליחה, אני חייב נכון. להגיד את זה ככה, היא פורחת. שווי נכון. של 350 מיליארד דולר. היא כן. מוציאה מודלים על ימין ועל שמאל, עכשיו אנחנו ב-4.6, שעושה קפיצה עוד יותר טובה. מטורף. בלתת מענה לקו-וורק.
כן.
מטורף מה שהם עושים שם. למי שלא יודע, גם, הם נכנסו לעולם של אקסל ופייננס, ועושים עבודה מטורפת, מי שלא נגע ולא בדק. פאורפוינט, וכאילו... לא נורמלי מה שהם עושים שם, הם התחילו, דריו עמדי נכנס אחרי OpenAI, בסוף הוא בא מתוך OpenAI, כלומר נכון. יש להם יותר ותק מאשר, והם אשכרה באים ואומרים, אנחנו בשנה הבאה כנראה נהיה כבר רווחיים, נכון. כש-OpenAI בגדול פשוט לא מוצאת את עצמה בעולם, ונאחזת בכל
שנים...
שבב של תקווה.
OpenAI עוד 5 שנים אולי תהיה רווחית, אם היא תצליח לעלות ב-500% את הרווחים שלה, בלי לעלות ההוצאות התפעוליות שלה. שזה משהו שהוא... אני חושב להגיד, לפני שנה מישהו שאל אותי אם להשקיע ב-OpenAI, או דברים כאלה, אמרתי לו, אל תתקרב.
כן, אתה יודע, זה... סם אולטמן, אני זוכר שהוא אמר באחד מהרעיונות שלו, שהוא ממש ממש מקווה שפשוט יגיעו לשלב הזה של AGI, שיסביר לו איך להרוויח מהסיפור הזה, כי הוא פשוט לא יודע איך אמור להיכנס לכסף, אז יום אחד יגיע AGI שיספר להם איך הם אמורים להרוויח. מלחיץ מאוד מאוד, אני חושב שכולם צריכים להיות full awareness על הסיפור הזה של מה שקורה בתוך OpenAI, באמת לחשוב כמה וכמה פעמים, אם זה המקום שבו הם רוצים לשים את התקוות שלהם, אני אגיד את זה ככה, אף על פי שהמודלים מדהימים ועושים עבודה יפה, יש משהו בתוך האמת הפנימית, נקרא לזה, שפשוט לא מאפשר לך להיות די, להישאר נאמן למוצר הזה. אבל יש מי שיחת רותם שנשארת נאמנה ל-OpenAI. אני לא יודע אם זה, אתה יודע, מערכת יחסים ככה שהיא מתעללת כזאת שכבר לא יכולה לעזוב. אני לא יודע כאילו על מה זה יושב שם, אבל היא פשוט לא מסוגלת. היא לא מסוגלת להחליף את הבייס מודל של קו-פיילוט. וזאת מייקרוסופט. יש משהו בתוך מייקרוסופט שהם נתקעו, פשוט נתקעו עם OpenAI, ועכשיו הם אוכלים חרה. כי בכל פעם שתלך לאיזושהי חברה ותשאל אותה, אתם עובדים עם AI? ואז הם יגידו לך, כן, יש לנו קו-פיילוט. זה חרה. Okay. זה המשפט שחוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו בכל מחלקה, בכל ארגון, ובאמת, פגשתי המון מהם. הם פשוט, אף אחד לא אוהב את המוצר הזה. בפועל, מתחת לפני השטח, יש שם את ChatGPT. ChatGPT, דרך אגב, שמגיע במגוון צורותיו. קו-פיילוט הוא לא בדיוק אותו הדבר בכל מקום. לבוא ולהגיד, דאגנו לכל החברה למנויים, זה פשוט לא עובד. יש הבדל בין מנויים בתשלום למנויים בחינם, כי אין מתנות בחינם. וכשאתה משתמש בקו-פיילוט שהוא בחינם, זה נשאר ברמת ה-nice to have. כי רוב האנשים לא מספיק מבינים איך להבנות קונטקסט ולייצר פרומטים ברמה גבוהה שתפיק ערך לטווח ארוך, והם נשארים בלבל שאומר, תכתוב לי את המייל, או תסכם לי את ה-PDF הזה שהעבירו לי. וזה לגמרי nice to have, זה הרבה יותר טוב ממה שהיה לנו, זה לא מפיק את הערך שבאמת מישהו תכנן שיקרה.
אז איך אפשר להפיק את הערך עד?
אז בואו נתחיל רגע מכמה דברים מאוד מאוד פשוטים שאנשים לא יודעים.
אוקיי.
אחד, קו-פיילוט, נכון לזמן הקלטה זאת, כשאתה תיכנס אליו, יעבוד על GPT-5. בגדול, עוד יומיים, ב-13 לחודש, GPT-5 יוצא לגמלאות. אוקיי? אבל יכול מאוד להיות שמי שיחליף אותו יהיה כנראה GPT-5.1 מיני או משהו כזה, כי אין שום סיכוי שהם ייתנו את הפול ורז'ן של הטופ טיר מודל שיש להם היום בחינם. זה פשוט לא עושה שכל, אין להם את היכולת לעשות את זה. אז דבר ראשון שצריך לדעת זה שבפינה הימנית למעלה יש כפתור כזה שנקרא אוטו. הוא תמיד יהיה על אוטו כשאני אגש לקו-פיילוט 365, ובואו נעבוד רק על 365. אם אני אלחץ עליו, אז יש דרופ דאון, ובתוך הדרופ דאון יש מור, וכשאני לוחץ על המור, אני בוחר ב-5.2 טינקינג. הוא נמצא שם, מייקרוסופט לא רוצים שנדע שהוא שם, ולכן הרבה מהרגיולר יוזר מעולם לא משתמשים בו, ולכן על אותה שאלה, הם לא באמת מקבלים את התשובה שהם חיפשו, הם לא מקבלים את הניתוח המעמיק שהם רצו. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא, שגם משתמשים נקרא לזה חינמים בארגון, יכולים לבנות אייג'נטים. כמעט. כי האייג'נט שאתה תבנה, הוא פשוט מקבל אפשרות לייצר אינסטרקשנס. אין לו באמת יכולת להתחבר לאקוסיסטם של ה-365. זה עולה כסף. ואם אתה רוצה להרוויח בצורה ארגונית מהמוצר הזה, אתה צריך להתחבר ל-365 מן הסתם. כי שם זה יושב.
זה לשלם הרבה כסף גם.
לא הרבה כסף.
$30+, $40+.
ומצד שני, כשאתה מדבר enterprise-wise, רוב האנשים שווים את ה-$30 האלה בחודש, כי כשאתה צריך עכשיו לעבור על כל כך הרבה מיילים, על כל כך הרבה רעש, על לעשות פריוריטי בכל כך הרבה דאטה, עם בלגן כל כך גדול בשרפוינט, רק הזמן שאתה תבזבז כדי למצוא את המסמך שמישהו שמר תחת התיקייה יוסי לפני 4 שנים, בתחת התיקייה פרוג'קט, פרוג'קט 2.0, בניו חדש, בסדר? ואתה לא תמצא את זה.
רגע, שנייה. למה אני לא יכול לחפש בשרפוינט? כאילו,
כי אתה לא יודע מה לחפש. כי אם אתה יודע בדיוק את השם של הנושא, אתה תמצא את זה, כי ככה זה עובד. אבל מה קורה אם אתה מנסה להבין... אם אתה מנסה להבין את זה בשפה חופשית, כשאתה מנסה להבין את זה בשפה חופשית, כשאתה רוצה לבוא ולהגיד, רגע, אני רוצה למצוא עכשיו, מתי בפעם האחרונה הסכמנו ובאיזה חוזה עם לקוח X על זה שניתן לו X על Y. אלה דברים שאי אפשר למצוא. אבל כשקופיילוט מחובר, הוא מצליח. כשקופיילוט מחובר לשארפוינט, אז אתה יכול להגיע אליו ולהפוך אותו לכלי שבתור התחלה עושה Unified Search. רק בתוך האקוסיסטם כמובן, רק בתוך מה שנמצא במיילים, בטימס, בביבה, בפאוור בי-איי לא, אף על פי שזה מחובר, אז שאף אחד לא יאמין לשקרים שתופרים לו, אוקיי? כי הוא לא מבין את פאוור בי-איי, זה יצור אחר לגמרי.
אף אחד לא מבין את הדבר הזה.
כן, אף אחד לא מבין את הדבר הזה, אבל אם נשים רגע אותו בצד, אז יש עדיין המון מידע ארגוני שיושב שם, ובעצם לבוא ולחבר אותו עכשיו לתיקייה של הליגל, לצורך הדוגמה, אוקיי? כי יש לי תיקיית ליגל בשארפוינט, ווואלה, שם הם לרוב די אנשים מסודרים, ששומרים את הדברים מסודר, כי הם צריכים למצוא את זה, כי תוקפים אותם בישיבות בורד, ואומרים להם, תשלוף לי את המסמך ההוא מהשמה, אז הם דווקא אצלהם זה יהיה קוויק ווין. לבוא ולייצר סוג של קו-פיילוט, שאפשר להגיד לו עכשיו, בלי סיסטם פרומט בכלל כלום, להגיד לו, be helpful assistant, זה כל מה שאתה צריך לעשות, ולחבר אותו לתיקייה הרלוונטית, ולהגיד לו, תמצא לי מתי אמרנו בפעם האחרונה על ככה, ומה אמרנו שבלה בלה בלה, ועם מי דיברנו על, זה עובד. אז יש פה quick win מאוד מאוד מהיר בעולם שנקרא Unified Search, בתוך התחום של האקוסיסטם של 365, וזה עובד בתוך קו-פיילוט בשפה חופשית, רק כאשר אני באמת לקוח משלם. הדבר השני שהוא קריטי, והוא חוסך המון המון זמן בלהיות לקוח משלם, זה שני האג'נטים הכי טובים שמייקרוסופט הצליחו להוציא לאור. אחד זה הריסרצ'ר, היכולת לעשות דיפ ריסרצ' בתוך האקוסיסטם, והשני זה האנלייזר. העובדה שכולנו עובדים על אקסלים, אבל מערכות רגילות לא באמת יכולות, מערכות AI רגילות לא באמת מבינות את הדבר הזה שנקרא חיפוש סמנטי, כשאני צריך לנתח אקסלים מורכבים. אז האנלייזר מצליח לעשות עבודה לא רעה בכלל, שוב, תלוי כמה טאבים יש לי וכמה מוגזם האקסל שלי, ואם זה מהאקסלים האלה שלוקח 15 דקות לפתוח אותם בכלל, תשכח מזה. זה עדיין לא שם.
אנחנו עדיין מוגבלים במיליון טוקנים, אין מה לעשות.
אבל אם זה עכשיו לצורך העניין מידע שהורדת מה-CRM שלך, ועשית או מה-ERP, ורק לחצת אקספורט בדיוק על אחרי שניתח לך אותו, ואתה מחזיק אותו כ-Raw Data, פה, אם אתה מעלה את ה-Raw Data, בלי שיש לך שם שום פיבוט טייבלים או... או, 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 או רשומות ריקות שיקבלו נול ברגע שתעלה אותם, שם האנליסט מצליח להביא תוצאות לא רעות בכלל, ולתת לך בעצם קונטרה. אבל באותה נשימה, זאת גם הבעיה הכי גדולה, וזה הבעיה שנקרא לה שינוי התרבות הארגונית. כי כשאתה בא לאנטרפרייז ולתת מוצר, ואתה אומר, הנה קו-פיילוט, הנה מוצר AI לאנטרפרייז, מה שלהם יושב בראש, זה המוצרים שהם מכירים. זה אומר SAP, או SAP, כל אחד קורא לזה בצורה טיפה שונה, בסדר? זה ה-CRM, זה המערכת whatever שהם קנו מאורקל, זה המערכת whatever שהם המציאו, כי מישהו פיתח להם עכשיו בדיוק את הדבר הזה שהם חיפשו. וכל המערכות האלה אומרות דבר אחד, מ-0 ל-100, תעלה, תכתוב, תחץ אנטר, סיימת. כי זה מה שתוכנה התיימרה לתת. זה מה שככה מדדנו הצלחה של תוכנה.
Okay.
עובד או לא עובד. אין באמצע. בינה מלאכותית לא עובדת ככה. בינה מלאכותית משחקת אותה החבר הכי טוב שלך, והעובד הקטן שבא לעזור לך, ואותו עובד קטן, קשה להשגה. אבל העובד הקטן הזה יודע לתת ממש 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 טוב 85%. וזה okay. קשה לשנות תרבות ארגונית ולבוא ולהגיד להם, חבר'ה, זה בעיה שאתם מתמודדים איתה חודש, וה-AI הזה ייתן לכם להתמודד איתה עכשיו שבוע, יום. זה עדיין יום של עבודה, זה עדיין שבוע של עבודה, פעם זה היה חודש, נכון, עכשיו זה שבוע של עבודה, וזה שינוי בתפיסה של אני, מה זה אומר
לבנות מוצר. אני חייב להגיד לך, עומר, שאחד הבעיות הכי גדולות שיש לאנשים מול מערכות בינה מלאכותית, זה התפיסה שלהם שהם עשו שימוש בבינה מלאכותית, ואני שומע את זה כל הזמן. כן, נכנסתי לצ'אט GPT, נכנסתי לקלוד, נכנסתי לג'ימי, שאלתי אותו שאלה כזאת, התשובה שלו הייתה, אז מבחינתי זהו, ג'ימי הוא תמיד קלוד הוא וואה, וצ'אט GPT שקרן, כאילו זה כאילו, אז אני נשארתי, אני בכלל בפרפלקסיטי, כזה, אתה יודע.
אתה יודע מה? כן, האמת שפרפלקסיטי יפים עליו באיזשהו קטע בכל הארגונים, פרפלקסיטי יפים עליו, אבל רגע נשים אותו בצד, אני חייב להגיד לך שגם אני חטאתי השבוע בדיוק בדבר הזה. גם אני מודה ומתוודה.
רגע של וידוי.
רגע של וידוי, מודה ומתוודה שחטאתי בדיוק בדבר הזה. אז האירוע היה כזה. אנחנו יושבים ומפרקים בעיות וצרכים ובלה בלה בלה, בסדר, הכל ברור. ובעצם מגיע אליי אחד המנהלים הבכירים ואומר לי, תקשיב, הכל טוב ויפה, בסוף זה צריך להתכנס לי לתוך הפורמט פאורפוינט, שככה אנחנו מציגים את הדברים. אך איך כולם אוהבים את הפאורפוינט הזה מסביב לעולם, זה מדהים. איך
לגמרי.
מישהו הגיע למסקנה שככה אנחנו צריכים להעביר מידע מאחד לשני. בסדר.
או הצעות מחיר, שזה הכי גרוע.
וזה בכלל. והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה לבנות, אני רוצה בעצם לעשות X, ובסוף זה צריך לצאת בפאורפוינט של החברה, ואני כמישהו שכבר ניסה באמת מיליון פעם לעשות את זה, יודע שזה בלתי אפשרי. כן, ראיתי, כשנכנסים לאג'נטים של הקופיילוט, יש לו קייפביליטיז, ובתוך הקייפביליטיז, אז אפשר באמת ללחוץ על טאג טוגל כזה, שייתן לו את הקייפביליטי לייצר פאורפוינט. אבל זה יוצא לרוב שחור על גבי לבן, וקצת אחרי השדרוג, מה זה חלבי? זה לא חלבי, זה קופי פייסט לתוך פה, כאילו פורמט טרק. ובפעם הבאה, זה, אם אתה ממש ממש מתאמץ, והקופיילוט ככה הוא כבר קצת השתפר, אתה מקבל מצגות סטייל גמא כזה, אתה יודע, זה לא רחוק שנות אור ממה שאתה צריך ליבוא יכול להשתמש בו. ואני באוטומט אמרתי לו, תשמע, זה רעיון יפה, זה כנראה לא יקרה. והוא הסתכל עליי ואמר לי, עומר, אתה אמרת לי לא להגיד זה לא יקרה אם אני משתמש בבינה מלאכותית, אלא לשאול מה עשיתי לא נכון. איזה קונטקסט לא נתתי לו. ואני הסתכלתי עליו בבושת פנים, ואמרתי לו, אתה צודק. זה זוז. באמת... זוז מהכיסא. ואז ככה. בעצם מה שעשינו זה קודם כל פירקנו איזה לשלושה אייג'נטים שונים, לא הכל בבת אחת. יש אייג'נט אחד שמנתח את הדאטה, אייג'נט שני שמבצע את האינטראקציה ובונה בעצם את הסטרקצ'ר, ואייג'נט שלישי שמטמיע את מה שיצר, מה שיצא בתוך הפאורפוינט. זה הרעיון הכללי. את זה אפשר לייצר ברגע שאנחנו בונים פר אייג'נט, ואז אנחנו חוזרים לצ'אט הרגיל, ושם אנחנו עושים שיפט שטרודל, בעצם שיפט 2.
בשביל כל האייג'נטים.
אנחנו יכולים לקרוא לאג'נטים, אז אני בעצם יכול לקרוא לראשון, להגיד לו, זה המשימה, תודה רבה, אני לא צריך אותך יותר, קרא לשני, בוא תמשיך מכאן, לא צריך אותך יותר, קרא לשלישי, תעשה את מה שזה, תודה רבה. אוקיי? זה עובד רק, אבל אם אנחנו עובדים מתוך הצ'אט, כאילו מהניו צ'אט, ולא מתוך האג'נטים עצמם.
כן.
צריך לייצר אותם ולהזיז אותם הצידה. עד כאן מצוין. החזרה לאג'נט של הפאורפוינט, כי זה הבעיה. אוקיי? אז קודם כל מה שהיינו צריכים לעשות זה לפרק לו את הצורה, בסדר? לקחת את הטמפלט הארגוני ולפרק את הצורה למבנה מאוד מאוד ברור. כלומר, הטמפלט הארגוני מחזיק המון מידע בפנים, כדי שאתה תוכל לבוא ולהגיד, היום אני צריך 6 שקפים, אחר אני צריך 10 שקפים, פה אני רוצה את זה מחולק לשתיים, פה אני רוצה את זה רק כותרת, פה אני רוצה whatever, יש לך המון המון טמפלטים מאחורה. זה כבד, זה מסורבל, זה לא יעבוד לא היום, אז מה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לקבל החלטה. זה agent שיודע לייצר 10 שקפים, וזה מבנה השקפים, נקודה סוף. אין לי טמפלטים מאחורה. אתה מוציא את כל הרעש שיש מאחורה, אתה מוציא את כל המטה דאטה שיש מאחורה, אתה מגדיר בדיוק מה זה דף ראשון, מה זה דף שני, מה זה דף שלישי, מה זה דף רביעי, ואתה יוצר סטרקצ'ר מאוד 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 ברור. אתה מעלה את זה בתור ה... איך קוראים את זה? בתור ה-knowledge base. אוקיי? אז זה יושב ב-knowledge base, ואתה מחסם אותו שם בצורה חד-חד ערכית, מה שנקרא, ובעצם צריך לעבור על instructions, שה-instructions מגדיר workflow מדויק. ה-workflow צריך להיות איזה דאטה הוא לוקח, איך הוא מפרק אותו לסליידים, מה הולך לשבת בכל סלייד, ומה הוא הולך להטמיע בכל אחד, פלוס הגדרה מאוד מאוד חותכת של אתה הולך להשתמש רק בטמפלט שלנו, זה הטמפלט, ואחרי שזה אתה תעשה את זה וזה ישבר כנראה 4-5 פעמים וזה לא יעבוד, אתה תבין בדיוק את המילה שחסרה שמה כדי לגרום לו להיות מדויק. אבל long story short, זה לא הולך להיות one shot, עובדים על זה בערך שעתיים, גם כשהייתי צריך לייצר את אותו agent כמה פעמים, נתקלתי בעובדה שאני צריך לעבוד עליו שעתיים, גם אם אני לא יודע למה, זה פשוט עוד הפעם לא מספיק טוב כדי להיות קל, בסדר? יש עוד דרך כנראה לעבור, אבל בסופו של יום זה עובד, וזה הפתיע אותי בטירוף. זה הצליח, הכנסנו אקסל בצד אחד, פרוסס של עבודה קטנה איתו, ויצא פאורפוינט בצד השני. חייב להגיד לפי הטמפלט של החברה, כלומר, בול לפי הטמפלט שמישהו אחר ייצב, שזה הטמפלט שרצים איתו. אוקיי? ואני הופתעתי ברמות. לא האמנתי שזה יקרה, ופה אמרתי, אוקיי, יש, אולי יש לקופיילוט עוד סיכוי. אולי יש לקופיילוט עוד. אולי יש סיכוי שאנחנו נכנס את זה. אבל חשוב מאוד לדעת, וזה גם כן עניין, כשאנחנו עושים את האג'נטים האלה, האג'נטים by default, עובדים על GPT-5.
אוקיי.
וזה הופך אותם להיות פח אשפה.
הבנתי.
כלומר, כשאתה בעצם מייצר את האג'נט שלך, ואתה בעצם מנסה לעבוד עליו רק עליו, התוצאות הרבה יותר פח, מאשר להשתמש באותו אג'נט, שאתה קורא לו, כשאתה מגיע מתוך הצ'אט הרגיל, ושם החלפת את האוטו-מוד להיות GPT-5.2 טינקינג.
אנחנו מדברים על... ChatGPT-5 זה פאר היצירה מלפני כמה חודשים.
זה פח השפעה של מודל, זה פשוט הזוי. כמה שהמודל הזה מאפן. באמת, לא, 5.2 טינקינג הוא טוב, כן, הוא באמת מצליח להוציא תוצאות טובות, אבל 5, פח השפעה. ולכן מאוד מאוד חשוב את הבחינות עצמם, כדי לראות אם זה אשכרה עובד ויכול לתת ערך, לעשות בתוך סביבה שהיא נכון, זה פינג פונג, נכון, זה מבאס, אבל בסוף אנחנו רוצים משהו עובד. אז צריך לצאת מתוך הפריוויו, לצאת מתוך העבודה מול האג'נט עצמו, ללכת לצ'אט ולקרוא לאג'נט משם, כשאנחנו נמצאים על מודל של 5.2, אוקיי? כי אחרת זה פשוט לא עובד. יופי. אז אלה, זה היה הפיץ' המאוד מאוד מהיר על כמה דברים קטנים שאנשים לא יודעים, על עבודה עם מייקרוסופט קו-פיילוט, כדי לקבל ערך הרבה יותר גבוה ממה שבאמת נראה לעין. למען האמת, אני אגיד לך, רותם, שאני לא חושב שבכלל מייקרוסופט יודעים את זה, בהתחשב בסקר האחרון שהם עשו ש300,000 יוזרים, 80% מהם נטשו, אחרי 3 שבועות.
כן.
אז אני מניח ממש. שאפילו מייקרוסופט לא יודעים לעבוד עם הכלי הזה, כי זה באמת לא אינטואיטיבי, זה באמת לקח הרבה use cases עם הרבה מחקר והרבה בדיקות, והרבה פינג פונג אחורה וריברס אנג'ינירינג, כדי לפצח את הדבר הזה. צריך
עומר,
רצון.
אני רוצה לספר
צריך
לך.
רצון.
אם אתה מדבר על בוא נהיה אופטימיים, אז בוא נהיה קצת אופטימיים, אז בוא נדבר על הסיוט המתוק של AI בארגונים, אבל מזווית שונה. מחקר חדש של UC ברקלי שפורסם בהרווארד ביזנס ריוויו, עוקב אחרי 200 עובדים במשך 8 חודשים בחברות טכנולוגיה, והתוצאות די מטרידות. כן, עובדים מהר יותר, כן, הם לוקחים על עצמם יותר אחריות, אבל במחיר שאף אחד לא ממש צפה. הם עובדים שעות ארוכות יותר, מגישים שחוקים יותר, ומה שהכי בעייתי, האיכות של העבודה שלהם דווקא יורדת. הבעיה המרכזית של מה שהחוקרים קוראים לזה, workload creep, שכלים כמו ChatGPT ואחרים זמינים כל הזמן, ופשוטים לשימוש, העובדים לוקחים אותה על עצמם משימות שבעבר היו מחוץ לתחום המומחיות שלהם. זה ישמע די מעולה על הנייר, אבל דמוקרטיזציה של יכולות, עובדים שיכולים לבצע קוד בלי להיות תכנתים, וכל הסיפור הזה נחמד, אבל בפועל הם יוצרים לעצמם עוד עבודה. נכנסים לתחומים שהם לא באמת מבינים בהם, ואז הם צריכים לעבוד שעות נוספות כדי לתקן את מה שה-AI עזר להם לייצר. האירוניה אמרה היא ש-OpenAI בעצמם פרסמו דוח ארגוני ב-2025, שטוען שעובדים חוסכים ממוצע 40 עד 60 דקות ביום. אגב, יש מצב שזה הידזיג, היא הייתה שם בזה, כתבה את הדוח הזה. נשמע מדהים, נכון, אבל שמשלבים זה עם עוד מחקרים אחרים, התמונה משתנה. מחקר נפרד מצא שעובדים מבלים במוצע 4.5 שעות בשבוע, לפי זאפיה, רק בתיקון של וורקלופ. תוצרי AI שנראים מקצועיים, אבל חסרי תוכן אמיתי, עובדים בתחום ההנדסה ו-IT מדווחים על 5 שעות בשבוע של תיקון טעויות, אוקיי? אני רוצה להגיד לך שהרבה אנשים עושים עכשיו תוכן מ-AI, ופעם, אם מישהו היה אומר לך, תחפש את הדש, אתה מכיר את הדש הזה? אז היום ההוקים שאנשים נותנים בסרטונים, אני כבר מתחיל לשמוע את ה-AI שמה. אני כבר, היום בגלל שאני, ממש נכנסתי להנדסה של הדבר הזה, אני כבר ממש מרואה שזה, לא אתם כתבתם, עכשיו בוא, אל תכתבו את, הרופ, תסתכלו עליו ותדברו אותו כמו שצריך לדבר אותו. ואז הם מדברים כמו רובוטים. וזה הופך את כל הוידאו הזה למשהו מוזר לגמרי, שאנשים מדברים כמו וידאו, הם קריאים את זה טקסט, שלא בן אדם כתב. אתה יודע, כשאתה מדבר, אתה מדבר עם הידיים, אתה מדבר עם עצמך, יש אפ דאון כאלה, AI כותב טקסט, הוא פשוט כותב אותו. כאילו, זה הטקסט. פשוט כותב אותו. תתמודד עם זה. ומה שקורה פה עכשיו, עובדים, שמה שבתכלס הם מצאו פה, משתמשים כל הזמן ב-AI, כל הזמן עובדים עם המוח, וקורא להם מה שאני דיברתי לך, אז, אתה יודע, עייפות מנטלית, כאילו, חוסר פוקוס מנטלית, כאילו, אני צריך, איך קראתי לזה? פניות מנטלית. אין לי פניות מנטלית. שפשוט כל הזמן עבדתי, המוח כל הזמן עבד, ואז אתה רוצה לעשות דברים אחרים וקשה לך. וזה עומס קוגנטיבי מאוד מאוד גדול. תקשיב, זה מלא אנדרופינים, אבל זה גם עולה.
כי זאת בדיוק הבעיה שלוקח לאנשים, שאנשים לא מבינים. בינה מלאכותית זאת לא בעיה של IT, זו בינה, זו בעיה של HR. זו בעיה של כוח אדם.
זה פתרון.
זה בעיה, נכון, אבל זהו פתרון שהופך להיות מאוד מאוד מהר בעיה. כי כשאנחנו לא יודעים להכשיר את האנשים לעבוד עם הכלים האלה, זה הופך להיות מאוד מאוד קשה, כי אתה כל הזמן, כשאתה צריך לפקח על התהליך, בהתחלה זה קוסם לך, אבל לאורך הדרך זה הופך להיות מאוד מאוד קשה, כי אתה צריך כל הזמן לחשוב, ולחשוב זה קשה מאשר לעבוד על אוטומט. כי עד עכשיו, אנחנו 20 שנה במקצוע, אנחנו עובדים על אוטומט, ופתאום אני כבר לא עובד על אוטומט. וזה אכן בעיה, כמו שאני רואה אותה, היא קודם כל בעיית HR, אחר כך מה שנקרא, the rest will follow. בסדר? מי הוא הטלנט הבא שאני מגייס לארגון? איך נראה העובד של מחר? מה הם הסקילים שצריך עכשיו ללמד כשאני עושה יום עיון? ומה אני אגיד לך? תשמע, לא נעים לי להגיד, אבל צריך להגיד את זה. יש כל כך הרבה מומחי AI בחוץ, שמייצרים כל כך הרבה רעש תפעולי, שהרעש התפעולי הזה, אני אגיד לך יותר מזה, הוא אפילו משפיע כבר על הבינה המלאכותית, כי אם היא לומדת מכל ההמלצות של כולם באינטרנט, נכון, היא הרי לא יודעת להגיד איך היא עובדת. כשאתה תשאל אותה כאילו, מה את יודעת, היא לא יודעת להגיד מה היא יודעת. אתה תשאל להם את ChatGPT, תבקש ממנו, או קלוד אפילו, או כל אחד אחר, לעשות ניתוח על הטופ טיר מודל, זה הוא בא לך עם GPT-4. נכון. למה? כי הוא לומד, הוא זוכר את מה שהוא לומד, הוא לא יודע מה שהוא לא יודע, וכאילו, זה לא עובד ככה. הוא יכול, אתה יכול אולי לשאול אותו מה אתה לא יודע שאתה לא יודע, אבל זה לא עובד הפוך.
קוראים לזה אפקט, האפקט הזה יש לו stack overflow, זה האפקט שהם כולם מדברים.
אפקט stack overflow, ממש.
אתר שכל התכנתים היו שואלים שאלות, זורקים קוד, עושים המון המון דברים, במשך 20 שנה זה היה המקה של כל התכנתים בעולם, ומאז שהתחילה הבינה המלאכותית, אף אחד לא נכנס לאתר הזה והוא מת, ובעצם כל הידע שstack overflow אגר במשך המון המון שנים, שאנשים המציאו שם דברים מדהימים, אף אחד לא ממשיך לעשות את הדבר הזה, וכולם שואלים מהם את ה-AI, וה-AI הוא עושה זבל, באיזשהו
מקום שהוא...
הוא מייצר הרבה זבל, ואז ה-AI החדש, הגרסה ה-5 whatever, ה-6 whatever, הוא כבר מתחיל לקרוא את הזבל שהוא עצמו יצר, ואנחנו מדברים פה כבר לסלופ מאוד מאוד גדול.
אני אתן לך דוגמה, מבחינתי למאסטר סלופ. בסדר? מה מבחינתי? הוא הסלופ הגלובלי, בסדר? זה שתקף את כולם, וזה שבאמת, סביר להניח שהרבה מהמאזינים שלנו גם לא יודעים את זה.
אוקיי.
אני גיליתי שאין דבר יותר מחורבן מלבוא לבינה המלאכותית ולהגיד לה, אתה מומחה עם 20 שנות ניסיון ל-X, ואתה תותח על שיודע לעזור בכל... זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. אתה עושה narrow down ליכולות שלו, בצורה שחוסמת כל תהליך יצירתי להתפתחות של החשיבה. הדבר הנכון הוא לעשות בדיוק הפוך. אני מומחה ל... ואני עובד ב... ואני צריך לעשות X, ואני צריך לשלוח Y ל-Z, ואני צריך עזרה ב... אני צריך את העזרה, הוא שישאר כל יכול, שישאר יצירתי, כן. שישאר פתוח לחשיבה יתרה ורעיונות. למה לעשות לו narrow down ולהגיד לו, אתה מומחה לשני... לא, אחי, זו טעות הכי גדולה שאפשר לעשות. אנחנו שוברים בעצם את מה שהיה, כאילו, את כל הרעיון הזה של, של מערכת בינה מלאכותית שאמורה להכיר המון המון נופים. וזה משהו שכנראה, עוד פעם, אתה יודע, היה פעם GPT-2, הוא היה פח השפעה, GPT-3 היה 2, ואז 3, זה איפשהו שם בבין לבין, בא איזה מהנדס ואמר, רגע, הוא לא מבין מספיק טוב את ההסתברות הסמנטית של מה שאני רוצה כדי לייצר את המילה הבאה, בוא נגיד לו שהוא מומחה לככה וככה, וככה ברמת הסמנטיקה הוא ימשיך לג'ברש מילים החוצה שנשמעות יותר טוב. וזה פשוט הפך להיות משהו שהוא גלובלי, כי זה מה שהוא למד, זה מה שפרסמו החוצה, זה מה שאותו מעצב גרפי שבזיעה את GPT-3 וצ'אט GPT כשהוא יצא החוצה ראשון קלט, וזה מה שהוא עכשיו הולך ומספר לכולם בהרצאות AI שהוא עושה. וזה פשוט, זה פשוט מיסלידינג ברמה הכי גדולה שיש, ולוקח המון 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 זמן, וגם לי לקח המון זמן להבין שזו טעות, כי גם אני חטאתי בזה המון המון זמן. ולקח לי מלא, כאילו, עבודה ויוז קייסים שונים, וכיוונים שונים של חקירה על מה זה לעזאזל בינה מלאכותית, כדי לבוא ולשבור את ההנחת יסוד הזאת, שבעצם גרמה באיזשהו מובן למוצר להיות פחות טוב. אז לסיכום רותם...
אני רוצה להגיד לכם שהיום נחשפתם לשני וידויים מאוד מאוד משמעותיים של עומר. אל תיקחו את זה בצורה קלה או כזאת. הוא באמת באמת מתאמץ. תקשיבו, הוא באמת מתאמץ. וכל וידוי שלו זה חץ ללב. עומר, תודה.
אני שמח. אני רוצה להגיד מהו האקשן אייטם לסיום. בסדר? מה מחר בבוקר, עד שה-IT יקבלו אישור וה-VP ישלח חותמת, כדי שיהיה אפשר לקנות את המוצר הטיפה יותר טוב, מה אפשר לעשות כדי שלא משנה מה, איזה AI ייפול עלינו מהחלל מחר, אנחנו נהיה מוכנים. והדבר הזה נקרא Context Engineer. אנחנו חייבים להתחיל להכניס למודעות, שאנחנו צריכים לייצר פורמטים וטמפלטים וצורת עבודה עבור עובד מסוג חדש, והעובד הזה הוא מכונה. הוא קורא מטה-דאטה, הוא מסתכל על דברים אחרת, הוא חולה על הרואו, הוא לא רוצה שיאבדו לו את האקסלים, הוא לא רוצה שיאכינו לו את זה שיהיה יותר נוח לראות, כי הוא לא הולך לראות את זה בכלל. וזה גישה אחרת לגמרי באיך אנחנו מייצרים תפסים, איך אנחנו מייצרים מעקב של דיסקריפשן אחרי תקלות, איך אנחנו מפותחים טיקטים, איך אנחנו עושים כל דבר בעולם, איך אנחנו מייצרים דאטה בצורה כזאת שמחר כשה-AI יגיע ויצטרך לנבור בתוך כל מה שעשינו ולשלוח זרועות שנים אחורה, הוא יהיה מסוגל לייצר ביזנס סטורי. הוא יוכל להבין את ההקשר הלוגי שקורה מפעם לפעם, כדי שכשאתם חושבים שאתם יכולים לבקש חיזוי עתידי, יהיה לו אשכרה דאטה להיחס בו שמקשרת בין הנקודות. וזה הדבר של מחר בבוקר, וזה לא קשור בכלל לבינה מלאכותית. זה קשור לשיטות עבודה, זה קשור לסטנדרט אופרייטינג פרוסיג'ר, זה קשור ל-HR, בסדר? לחינוך התנהגות ארגונית.
כן. אני יכול לתת עוד משהו חיובי? עוד מחקר קטן של MIT שמצא שחברות שמאמצות AI בדרך שלהם חוות דווקא ירידה בפרודקטיביות בטווח הקצר, מה שנקרא בעלאג עקומת J, שיכול להגיע גם עד 60 נקודות אחוז של ירידה לפני שמתחיל הריקאברי. חברות ותיקות עם מערכות לגאסי סובלות מזה הכי הרבה, בעוד שחברות צעירות ודיגיטליות מההתחלה מתאוששות מהר יותר.
ואז גם ההשקעה ב-AI תניב רווחים בעתיד הרבה יותר מהר. המחיר המיידי הוא אמיתי ומשמעותי, שזה משאיר ארגונים בדילמה הכי קשה בעולם. להמשיך לדחוף AI במהירות כדי להישאר מאחורה, או להאט את ההשקעה בתרבות הארגונית הנכונה, הכשרה, הגדרות נורמות. חוקרים מברקלי מציעים שהפתרון צריך להיות תרבותי בכלל, כמו שאומר, מה שאתה אמרת, להגן על הזמן לקשרים אנושיים, לתעדף איכות הפני מהירות, לוודא שהעובדים לא נדרשים להיות available 24/7 ב-AI שלהם. אז מה שאני רוצה להגיד זה שאם אתם מנסים להכניס AI ואתם חווים את הקושי הזה עם העובדים שלכם, יש פה עקומת J. עקומת J אומרת, אתם מתחילים דווקא מירידה, לפני שמתחיל הריקאברי. הזמן שמתחיל הריקאברי הוא תלוי בכמה אתם אג'ילים לעשות את המעבר הזה, או העובדים שלכם יכולים לעשות את המעבר הזה. כל חברה היא שונה, כל דרך היא אחרת. כמובן, חברות שהן יותר לגאסי ייקח להן יותר זמן, חברות שהן יותר צעירות בנפשם ייקח להן פחות, וזה הבלנס האמיתי פה. אני רוצה להזכיר לכם את הדבר הכי חשוב מהפרק הזה, תייצרו תוכנה, תעשו משהו, תורידו קלוט קוד, תורידו משהו, יש לכם אנטי-גרוויטי, יש לכם קורסר, אנטי-גרוויטי בחינם, ליטרלי בחינם, לא צריך לשלם כלום לאף אחד, תתחילו לעבוד על זה, אפשר לשלם גם $20 לגוגל, והם ייתנו לכם עוד מלא 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 טוקנים לעבודה, זה אחלה פתרון, זה פתרון שעובד ממש ממש יפה, לרוץ ולעשות את זה, ואם אתם רוצים מדריך, אם אתם רוצים את הדבר הזה, שלחו לנו הודעה, יאללה.
אז חברים, תודה רבה שזה מכל מי שנשאר עד עכשיו, האזין לנו, אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים פה, אתם אוהבים את מה שאנחנו מתעסקים בו, אנחנו יותר מנשמח לקבל ממכם 5 כוכבים, איזה המלצה קטנה, אולי לשלוח לחבר תגובה יפה שתחמם את הלב של רותם, שלי ושל האלגוריתם, כי זאת האמת לאמיתה, לא מסתירים ממכם כלום, האלגוריתם חולה על התגובות שלכם, וגם אנחנו, כי זה עושה לנו חיוך גדול על הבוקר לראות אותם. תודה רבה לכל מי שהיה, רותם, אני רוצה להודות גם לך באופן אישי, אוהב אותך מאוד, אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, אז...
עומר הררי, השיר היום הוא שיר של אהבה, שיר שבא ואומר, מה ההבדל בינינו, האנשים שגרים בישראל, לבין כל האנשים בעולם, יש לנו סוד, סוד אחד, והסוד הזה... נמצא בשיר הזה. יהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.